כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
רק בעוד 3 שנים נתחיל לחזור לחיים שהכרנו. ציפי שמילוביץ', ניו יורק. מתוך מוסף כלכליסט לחודש דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת דנה ארניה. עריכה טכנית שלומי גילר. פרופסור ניקולס קריסטקיס, מהאקדמאים המוערכים בארצות הברית, רופא וסוציולוג, לא ממהר לחגוג את סיום המגפה. בריאיון בלעדי למוסף כלכליסט, הוא מספק תחזית מפוקחת לעתידנו בצל המגפה, ומפרט את האופן שבו היא תעצב כל היבט בחיינו בשנים הקרובות. וכן, הוא יודע מתי נוכל לחזור להתחבק, מתי יתחדשו המסיבות, מתי נשים יוכלו לחזור לעבוד, ועד כמה כולנו נצא עם צלקות. החיסונים כבר כאן. האם אנחנו קרובים לסוף ימי הקורונה? אנשים חושבים שכיוון שיש עכשיו חיסון, אז בשנה הבאה יהיו הופעות ענק בירושלים. זה לא עובד ככה. מדגיש פרופסור ניקולס קריסטקיס. אני חושב שיקח 9 חודשים עד שנה לייצר, לשווק ובעיקר לשכנע אנשים להתחסן. בינתיים הווירוס ימשיך להתפשט. עד תחילת 2022 נגיע לחסינות עדר מסוימת בזכות החיסון או באופן טבעי. חסינות עדר היא הסוף הטבעי למגפות, זה מה שקרה לפני המצאת החיסונים. ועם יצירת חסינות כזאת, הקורונה תיעלם? אפשרות סבירה היא שהקורונה בסופו של דבר תהפך לעוד סוג של הצטננות, אם כי זה ייקח עוד הרבה מאוד שנים. אנשים יחלו בצורה קלה כשיהיו צעירים, יקבלו הגנה, וכשיחשפו שוב כמבוגרים, הם לא ימותו מזה. כמו הבבואות רוח. כן, זה לא נעים כילד, אבל אתה לא מת. לעומת זאת, אם לא חלית בבבואות ולא התחסנת, בגיל מבוגר יותר אתה יכול למות. כך או אחרת, אנחנו רחוקים מהסוף של הדבר הזה. אני חושב שבערך ב-2024 נתחיל לחזור לחיים שהכרנו. 2024? זה מדכא. מגפות הן תקופה של צער גדול. אבל על אובדן אנשים, אבל גם על אובדן דרך החיים שלנו, אפילו על דברים שנראים לא משמעותיים באופן יחסי, כמו ללכת לקולנוע. זו תקופה שנגמרת, אבל צריך לקבל אותה, ולהנהגה יש חלק גדול בקבלה שלה. אתה צריך מנהיג שיהיה ישר ויכין את האומה למה שצפוי, בייחוד כשאנשים מתקשים להאמין שזה קורה במאה ה-21. מתי נחזור להתחבק? ביוון, הוא אומר, מולדתם של הוריו, אומרת הכתבת, אנחנו מנשקים על הלחי, נשיקה אחת למי שמכירים, ושתיים על שתי הלחיים לזרים. בעתיד, אנשים יחשבו פעמיים אם לנשק זרים על הלחי. אבל גם זה יחזור בסוף. ואנשים לא יחזרו ללחוץ ידיים ולהתחבק כל כך מהר, לא יחזרו להצטופף במסעדות סגורות כל כך מהר. נצטרך לקחת מרחק מסוים מהטראומה כדי לחזור למציאות ולהתאושש מההלם הפסיכולוגי, החברתי והכלכלי מהמגפה. ראינו את זה קורה במשך 2000 שנים ממגפות אחרות. והמרחק המסוים מהטראומה הוא מה שמסביר את הפער בין חסינות העדר לחזרה לשגרה בין 2022 ל-2024? כן. יהיו עוד 2 של התאוששות, הוא מעריך, ומוקדם יותר החודש הוא הסביר, החברה שלנו תהיה מצולקת מהאירוע הזה. זה לא משהו טריוויאלי שקרה לנו, ולכן אני חושב שידרשו בערך 2 אחרי שנגיע לחיסון העדר כדי להתאושש נפשית ופסיכולוגית. חשוב להבין שאנחנו לא בתחילת הסוף של המגפה, אנחנו בסוף ההתחלה. נזקי הטראומה עוד לפנינו. קריסטקיס הוא רופא וסוציולוג מאוניברסיטת ייל, סלבריטי אקדמי, שמככב בכלי התקשורת, בהרצאות TED וברשימות רבי המחר, ובעיקר בעל מוניטין מדעיים. הוא חתום על שלל מאמרים בכתבי עת יוקרתיים, ובנה גוף מחקר רחב וחדשני שעוסק באופן שבו קשרים חברתיים משפיעים על חיינו בשלל היבטים, עושר, הצלחה מקצועית, מצב בריאותי ועוד. אחד מספריו, מחוברים, יצא גם בעברית. כבר מינואר הוא צלל למעקב אחר הקורונה והעמיק לבדוק איך היא משנה את חיינו, על סמך מה שקורה כעת וגם על סמך התמודדויות דומות של האנושות בעבר. כך שכשהוא מספק הערכה עגומה על הדרכים שבהן המגפה תמשיך לעצב את חיינו גם אחרי שנתחסן, הוא עושה זאת בהתבסס על מחקר מעמיק שאת עיקריו פרסם גם בספר חדש. והוא יודע שקשה לשמוע את מה שיש לו לומר כשהוא נשאל על חיינו עם הקורונה מעל כל במה, ובראיון בלעדי למוסף כלכליסט. הוא מדבר למשל על הנזקים הנפשיים. באופן כללי, הצעירים יישאו את הצלקות הפסיכולוגיות והכלכליות עוד הרבה זמן, וסגירת בתי ספר יוצרת נזק פוטנציאלי לילדים, הוא אומר. בראיון קודם הוא הרחיב ואמר, הילדים נפגעו נפשית באופנים שאנחנו עדיין לא לגמרי מבינים. גם בלי המגפה, מיליוני ילדים עוברים מדי שנה אירוע טראומטי, גירושים, אלימות, עוני, ועכשיו צריך להוסיף לזה את הקורונה. ואלה לא רק הילדים, הוא אמר. תחושת בידוד כל כך ארוכה היא משהו שלא הכרנו, וייקח לנו זמן לצאת מזה. והנזקים הנפשיים אינם היחידים כמובן, יש גם פגיעה בריאותית ארוכת טווח, פגיעה כלכלית שאין עוד דרך להעריך וכן הלאה. על כל מת יש 5 אנשים שהיו חולים והחלימו, אבל הם יסחבו נזקים פיזיים לטווח ארוך ולתמיד. בארצות הברית זה אומר בערך 4-5 מיליון בני אדם. 100 מיליון אנשים בעולם נפלו לעוני כתוצאה ישירה של המגפה. ומה יקרה לכלכלה ולשוק העבודה? נשים ויתרו על העבודה בשיעורים גבוהים הרבה יותר מגברים. הן נשארו בבית עם הילדים וכולי. כך שכל עוד בתי הספר ימשיכו לתפקד כמו עכשיו, האבטלה תישאר גבוהה והכלכלה לא תתאושש. תהיה נסיגה בהשתתפות שלהן בשוק העבודה. במקביל, העבודה מהבית תהפך בתעשיות מסוימות לשגרה, וזה ישנה את עולם נסיעות העסקים. מה עוד ישתנה באורחות חיינו? תהיה נסיגה מהאורבניות. כמו בכל מגפה, אנשים בורחים מהערים, ותהיה גם נסיגה מהגלובליזציה. אבל אחרי 2024 אני חושב שאנשים יחזרו לערים, וגם הגלובליזציה תשוב. וב-2024 פתאום הכל יחזור לקדמותו? יותר מזה, ב-2024 זה יהיה כמו שנות ה-20 העליזות אחרי המגפה של 1918. בדרך כלל, בזמן מגפות יש עלייה באמונה בדת, בהתכנסות עצמית, אנשים חוסכים כסף, אבל אחר כך יש תקופה של תשוקה גדולה למפגשים חברתיים. אני חושב שנחזור למועדונים ולאספות גדולות, אנשים ייקחו סיכונים, אולי אפילו תהיה קצת הפקרות. בתחילת הסגרים נוצרה פנטזיה שנלמד את הלקח, נשתנה ונהיה אנשים טובים יותר. האם זה יקרה? אני חושש שלא. אני מאוד אוהב בני אדם. אני חושב שאף שיש הרבה מאוד אנשים רעים, אנחנו מין מופלא. אנחנו מסוגלים לאהבה, לחברות, לשיתוף פעולה ולהקרבה הדדית. יש לנו תכונות מדהימות. אנחנו מלמדים ולומדים זה מזה, משהו שמינים אחרים לא עושים. אבל אני לא חושב שנשתנה פתאום. יהיו השלכות פוליטיות, כלכליות, גיאופוליטיות, אבל בסוף אנשים הם אנשים, לטוב ולרע. מה בכל זאת יישאר? אנשים למדו לבשל ולמדו לעשות תיקונים בבית, ואולי זה יישאר. ואני מקווה שהחברה באופן כללי תהיה בריאה יותר, כי אנשים התרגלו להקפיד על היגיינה. דווקא כן צריך לחסן סלבס. בישראל התחוללה בשבוע שעבר עוד סערה קטנה, כשדווח שקופות חולים הציעו לחסן מפורסמים צעירים בשלב מוקדם אף שאינם בקבוצת סיכון, כדי לעודד את הציבור הרחב להתחסן, והם ספגו ביקורת נוקבת. השיחה עם קריסטקיס התקיימה זמן קצר לפני הדיווחים האלה, אבל מתברר שהוא דווקא בעד הרעיון. פחות עם דגש על אנשים פופולריים ברשת, ויותר בהתמקדות באנשים פופולריים בחיים עצמם. זה רעיון עם היסטוריה ארוכה במדע של רשתות חברתיות, והוא הגיוני מאוד. זה כמובן תופס רק אם אין שפע של מנות חיסון. אחרת, ברור שצריך לחסן את כולם. אבל לצורך העניין, מה הטעם לחסן נזיר מבוגר שאין לו שום אינטראקציה חברתית? ככל שהקשרים שלך מצומצמים יותר, כך יש פחות ערך לחיסון שלך בכל הנוגע לעצירת ההתפשטות, ולהפך. טום הנקס, למשל, שנדבק מוקדם, הוא אדם פופולרי שנמצא במוקד של רשת חברתית גדולה. אנשים כאלה פגיעים יותר להידבקות, וגם עלולים להדביק יותר. ככל שאנשים פופולריים יהיו מחוסנים מהר יותר, נוכל לעצור את ההתפשטות מהר יותר. כך גם לגבי חיסון אנשים בגיל העבודה, אפילו אם הם בסיכון נמוך למוות. זה נשמע גם הגיוני וגם לגמרי בלתי אפשרי לנוכח התגובה הציבורית פוליטית שצעד כזה יעורר. אומר קריסטקיס, במעבדה שלי עשינו כמה ניסויים שהתבססו על העיקרון הזה. למשל, בדקנו מה קורה בכפר במדינה מתפתחת שבו לימדנו את האנשים הכי מקושרים ומרכזיים על הנקה. מצאנו שאם אנחנו מחנכים 5% מסוימים מהכפר, כולם יחקו אותם. אז לא צריך ללמד 100%. זאת תפיסה מדויקת מדעית, אבל היא אכן בעיה פוליטית. טבעי שאנשים חושבים שאנחנו צריכים לחסן קודם את אלה שפגיעים. אולי אם המנהיגים שלנו היו כנים איתנו, הם היו יכולים להסביר לנו את הקונספט של לחסן קודם אנשים עם הסיכון הכי גבוה שידביקו אחרים, גם אם הם בסיכון הכי נמוך למות. וכמה זה היה טוב לכולנו כחברה. אבל אין לנו מנהיגים כאלה. אנשים רוצים לדעת, ויש וקום של מידע. התגובה הציבורית למגפה והאופן שבו מנהיגים מכוונים אותה, מעסיקים את קריסטקיס כמעט מתחילתה. הוא זוכר את הרגע שבו ידע שהעולם צועד אל קטסטרופה, ואת החרדה שאחזה בו כשהבין שהעולם לגמרי לא מוכן לה. יש לי קשרים עם מדענים סינים שיצרתי בעקבות ניסויים שעשינו איתם בנושאי אינטראקציה אנושית. למשל, בדקנו יחד תגובות אנושיות במקרה של אסונות כגון רעידת אדמה. למי אנשים מתקשרים ראשונים? מי הכי חשובים להם במצבי חירום? כשפרצה המגפה, תוצאות הניסוי עוד לא פורסמו. ובינואר הם ביקשו ממני לפרסם את הממצאים כי משהו רע מאוד קורה בסין. ואז התחלתי ממש לשים לב. ב-24 בינואר, הסינים השביתו את כל המדינה בתוך 48 שעות, שמו כמעט מיליארד בני אדם במעצר בית. הם ראו בווירוס כזה איום, שהם הפעילו פצצת אטום חברתית כדי לעצור אותו. וכשזה קרה, באמת התעוררתי. קריסטקיס הורה מיד ל-50% מעובדי המעבדה לחקר הטבע האנושי שהוא מנהל בייל להתחיל להתרכז רק בקורונה, אבל אז הוא יצא מהאוניברסיטה הביתה, וגילה שאף אחד בארצות הברית לא שם לב לאסון המתגלגל, ואם שם לב, לא מתייחס אליו ברצינות. היה ברור לכל רופא, לכל אפידמיולוג, שזו הולכת להיות קטסטרופה של פעם במאה שנה, והממשלה שלי לא עשתה כלום. כל מי שאני מכיר בתחום היה מבוהל מאוד כבר בפברואר, אבל מנהיגים פוליטיים רבים בעולם לא לקחו את המגפה ברצינות. לא הבנתי איך לנו יש המידע הזה ולממשלת ארצות הברית אין. כמובן אחר כך התברר שהנשיא דונלד טראמפ תודרך כבר בדצמבר ושיקר לכולם. באביב החל קריסטקיס לפרסם שירשורי ציוצים שעסקו באפידמיולוגיה בסיסית. מה כבר יודעים? איך מתגלגלת מגפה? כיצד מתרחשת הידבקות המונית? נדהמתי לגלות שמיליונים קראו את השירשורים האלה, הוא נזכר. הבנתי שאנשים כן רוצים לדעת יותר, אבל יש וקום עצום של מידע. אז הוא החליט למלא אותו. כשארצות הברית רק התחילה להבין שהמצב חמור וגילתה עד כמה היא לא ארוכה לו, הוא התיישב לכתוב ספר על הקורונה. עבד 12 שעות ביום, 120 יום ברציפות. אשתי טיפלה בבן שלנו והכילה אותו, הוא מספר. לספר הוא קרא Apollo's Arrow, החץ של אפולו, ההשפעה העמוקה והמתמשכת של וירוס הקורונה על הדרך שבה אנחנו חיים. זאת על שם מי שבין השאר היה אל הרפואה, אבל גם מפיץ מגפות באמצעות החיצים שלו. זהו אחד הספרים הראשונים שעוסקים בעבר ובעתיד של הווירוס. הוא התפרסם באוקטובר ממש באמצע המגפה, עוד לפני שזו הגיעה בארצות הברית לשיא שבו היא נמצאת עכשיו, ומתוך עצמה של אנשים לדעת, הוא נהיה מיד לרב מחר באמזון. קריסטקיס התמחה ברפואה פנימית לפני שפנה לדוקטורט בסוציולוגיה, והיה לחוקר הבולט בעולם של נקודת המפגש בין בריאות לחברה. בדיוק בתפר הזה עוסק גם הספר החדש שמנסה לספק מבט פנורמי על הקורונה. מגפות מעצבות מחדש את הסדר החברתי המוכר שלנו, הוא כותב, הן מחייבות אותנו להתפזר ולחיות בנפרד, הורסות כלכלות, מעודדות שקרנים ומחליפות אמון בפחד וחשד. אבל הן מייצרות גם חסד, שיתוף פעולה, הקרבה וחושר המצאה. רציתי לנסות לעזור לאנשים להבין את המגפה, הוא אומר כעת. בעיקר כי הדבר הזה שקורה לנו עכשיו ונראה כל כך לא טבעי וזר, הוא לא באמת חדש למין שלנו, זה רק חדש לנו. יש מגפות בתנ"ך, יש מגפות אצל שייקספיר. אף אחד לא ציפה לזה במאה ה-21. נכון, אבל אף אחד גם לא ציפה לאינקוויזיציה, אף אחד לא ציפה לשואה. מי יכול לדמיין שאנשים יעשו דברים כאלה? ובכן, אנשים שחטו זה את זה על רקע אתני לפחות 1,000 שנים. ההיסטוריה מלמדת אותנו הרבה מאוד, כי שום דבר שקורה למין האנושי היום הוא לא משהו שלא קרה לנו כבר בעבר, והתגובות שלנו גם הן לא השתנו בהרבה. אתה מסביר בספר שהדמיון לטראומות מהעבר נוגע גם להיבטים הפיזיים וגם לנפשיים. אצל אבא שלי, שהוא בן 82, נקודת ההתייחסות היא הכניסה של הנאצים לאתונה כשהוא היה ילד. אם תדברי איתו, הוא יגיד לך שהמצב עכשיו רע, אבל לא כל כך רע. כבר ראיתי חרה יותר גרוע. סוף ציטוט. אנשים שמעולם לא היו במדינה שבה מתרחשות הפיכות צבאיות, לא יודעים מה זה כשהצבא מסתובב עם טנקים ברחובות. אנחנו לא יודעים איך זה כשכפרים שלמים נמחקים במפולות בוץ. אפילו בישראל ראיתם דברים גרועים יותר. להרבה אנשים במערב, המגפה הנוכחית היא פשוט ניסיון ראשון עם פורענות בקנה מידה עולמי. ואיזה דמיון אתה מזהה למגפות קודמות? כמעט הכל דומה. החשש ממותם של רופאים ואחיות מוזכר כבר במגפת אתונה בשנת 430 לפני הספירה. האשמה של אחרים כמובן לא חדשה. לשפעת של 1918 קראו השפעת הספרדית כדי להאשים את הספרדים, אף שיש סיבות להאמין שהמקור שלה בכלל היה בארצות הברית. במגפה השחורה שבמאה ה-14 הרגה יותר מ-50 מיליון בני אדם, בעיקר באירופה, האנטישמיות הייתה כל כך חמורה שהעלו קהילות יהודיות שלמות באש. אגבת באירופה נקראה אבעבועות צרפתיות. בימינו אנחנו מכירים את האשמת ההומואים באיידס, ועכשיו ניסו להאשים את הסינים בקורונה. למה אנחנו מאשימים בני אדם אחרים? כי זה הפתרון הכי קל. ברגע שהכל הוא באשמת קבוצה ספציפית, כל מה שצריך לעשות זה להיפטר מהאנשים האלה. גם שקרים והחשות תמיד היו. וכך גם התפשטות של תרופות הזויות. למעשה, שקרים והחשות הם כמעט חלק מהותי ממגפה. נכון שאף פעם לא היה נשיא אמריקאי שהפיץ אותם, אבל התופעות האלה היו בכל מגפה בהיסטוריה. גם העובדה שאנשים מתים לבד, בלי אף אדם לידם, דומה למגפות גדולות קודמות. אפילו האנטי למסכות. אנטי למסכות זה לא פינוק מערבי של ימינו? זו טיפשות ואנוכיות. אבל זה לא חדש. בשפעת של 1918 היו התארגנויות נגד מסכות ואנשים השתמשו כמעט באותם טיעונים. מחקרים הוכיחו שוב ושוב עד כמה המסכות יעילות בצמצום ההדבקה ומדחדך לחשוב כמה מעט התקדמנו שאנחנו עדיין מנהלים את הוויכוחים האלה. אם 70% מהציבור היו עוטים מסכות משלב מוקדם של המגפה, זה היה מונע חלק גדול מההתפשטות ומהמוות. במה הקורונה בכל זאת שונה ממגפות אחרות? השוני המהותי הוא בכך שאנחנו הדור הראשון שעמד מול האיום העתיק הזה, כשיש לנו יכולת לפתח בזמן אמת חיסון. זה לא קרה אף פעם. זה ממש נס שבתוך 10 חודשים יש חיסון שעובד. חוץ מזה, זו מגפה היסטורית רגילה כמעט בכל דרגה. אז הגזמנו בתגובה או שלא הגבנו מספיק טוב? התשובה הקצרה לשאלה הזאת היא לא. התגובה לא הייתה מוגזמת. זה וירוס רע מאוד. הוא הורג 1% מהנדבקים וזה רע. אבל היה יכול להיות גרוע יותר, הוא היה יכול להרוג 30%. בהתחלה הרבה מומחים דאגו מאוד שזה יהיה כמו הסרט Contagion, שם מת 1 מכל 3. כיוון שזה וירוס ולא בקטריה, התרחישים הכי גרועים היו סבירים לגמרי. יש לנו הרבה סוגי אנטיביוטיקה לטיפול בבקטריות, אבל אנחנו עדיין חלשים מאוד בטיפול בווירוסים. המגפה השחורה הייתה בקטריה, ובמקומות מסוימים באיטליה היא חיסלה 80% מהאוכלוסייה, אבל בזכות האנטיביוטיקה זה לא יכול לקרות היום. הבעבועות השחורות מחקה קהילות שלמות של ילידים אמריקאים עד שנמצא חיסון. הסארס ב-2003, סוג אחר של וירוס קורונה, הרג 10% מהנדבקים. הבעיה היא איך להגיד שיש לנו מזל גדול שהקורונה הזו הורגת רק 1%, ועדיין להבהיר שזה וירוס מאוד מאוד רציני, פי 10 יותר קטלני מהשפעת. באמריקה נסיים עם יותר מ500,000 מתים במקרה הטוב, וזאת תהיה לפחות המגפה הנשימתית השנייה בחומרתה במאה שנה. אז במבט היסטורי רחב, הווירוס הזה לא היה כזה נורא, ומצד אחר הוא היה רציני מספיק. דיסאינפורמציה מסוכנת, אבל אסור לסתום פיות. קריסטקיס, בן 58, חי בוורמונט עם אשתו והצעיר מארבעת ילדיהם. הוא מחזיק בתואר סטרלינג פרופסור, דרגת הכבוד האקדמית הגבוהה ביותר בייל, תואר שניתן רק ל-40 מ-700 הפרופסורים במוסד. הוא לימד בעבר גם באוניברסיטאות שיקגו והרווארד, וביצע מחקרים פורצי דרך על האופן שבו הרשתות החברתיות שלנו, בחיים האמיתיים, לא באינטרנט, מעצבות אותנו. הוא מרועיין ומרצה מבוקש, שנבחר ב-2009 לרשימת 100 האנשים המשפיעים של טיים. המגזין Foreign Policy בחר בו פעמיים לרשימת ה-Top Global Thinkers היוקרתית שלו, והוא חבר האקדמיה האמריקאית הלאומית לאומנות ומדע. קל להבין איך הוא נהפך לכוכב, הוא בן להורים יוונים שהביאו אותו לעולם כשהיו בעצמם סטודנטים בייל, חכם וקריזמטי, ומצליח לתווך מדע מורכב באופן נגיש מאוד. בעבר הוא עבד בהוספיסים וראה הרבה מוות. אבל היום הוא כבר לא מטפל בחולים, אלא חוקר את הטבע האנושי ואת האופן שבו עובדות הרשתות החברתיות הרגילות שלנו, איך אנחנו מתקשרים בהן זה עם זו, איך רעיונות עוברים, איך וירוסים נודדים. אני חושב שהתפשטות וירוסים וחיידקים היא המחיר שאנחנו משלמים על התפשטות הרעיונות, הוא אומר. הסיבה שבגללה אנחנו מין כל כך מתקדם חברתית היא שלמדנו זה מזה. כל צעד שאת עושה ברחוב או השיחה שאת מנהלת עם המוכר במכולת יכולים ללמד משהו. אבל אם את ואני עומדים זה לצד זה, שנינו מסתכנים בפיזור חיידקים, ואם בכל פעם שהייתי מתקרב אלייך היית מתה, לא הייתי עושה את זה יותר. הקרבה הפיזית שלנו היא אוטוסטרדה עבור חיידקים, אבל דווקא מכיוון שלמדנו לחיות עם התפשטות חיידקים, כי מחיר של התפשטות רעיונות, הגענו למצב שבו יכולנו בתוך 10 חודשים לייצר חיסון. לצד מחקריו בסוציולוגיה ורפואה, קריסטקיס הוא גם אקטיביסט נמרץ למען חופש ביטוי. גם אחרי שנקלע לסערה קשה בייל ששלחה אותו לשנת שבתון וגרמה לאשתו לעזוב את עבודתה כמרצה באוניברסיטה, וגם אחרי כמה שנים של פייק ניוז שסיען בשנה של מידע כוזב בנושא מסכן חיים, הוא אומר שדעתו על חופש הביטוי לא השתנתה. אני מבין את הסיכונים של דיסאינפורמציה, הוא אומר, אבל חסימת דיבור חופשי תמיד גורמת ליותר נזק. הסינים סתמו למדענים את הפה, ואפילו בארצות הברית ניסו לפטר רופאים ואחיות שדיברו על המחדל של חוסר בציוד. נכון שכשיש נשיא שמשקר זה מסבך את הדברים, והלוואי שהיה אלוהים שיכול לעצור שקרים. אבל אני טוען שהכוח של הדמוקרטיה שלנו הוא בדיוק מה שהביא לנו נשיא שקרן. כי אם האנשים רוצים מישהו שישקר להם, באמריקה אפשר להשיג את זה. הדמוקרטיה שלנו מאפשרת לנו לבחור מישהו לא ראוי להיות נשיא. זה נורא, ועדיין עדיף על כל דבר אחר. רק בעוד 3 שנים נתחיל לחזור לחיים שהכרנו. ציפי שמילוביץ', ניו יורק. מתוך מוסף כלכליסט מדצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קוראת דנה ארניה. עריכה טכנית, שלומי גילר.